המורדת, כתבתה של נירית אנדרמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. במקרה שלה, הרושם הראשוני יכול להטעות. מצוידת בשם שקשה לחשוב על יהודי ממנו, אליזה חנוביץ' פותחת לפניי את דלת ביתה בחיוך לבבי ובמבטא אמריקאי רך, נטול עיצורים דוקרניים. היא גדלה במשפחה יהודית דתית בברוקלין. היא עלתה לישראל לבדה לפני 11 שנים, מתחת לטישרט שלה מבצבצת בטן עצומה של הריון מתקדם, ורעמה של שיער אדמוני ארוך וחלק ממסגרת את דמותה החיוורת, כאילו נשלפה ממש עכשיו מציור של בוטיצ'לי. לרגע אפשר להישבע שמדובר בבחורה ציונית וחסודה, עדינה וזקה, שעשתה עלייה רק כדי להדליק נרות שבת בארץ הקודש ולהקים משפחה בציון, נחלת אבותינו. אבל בדיוק את הדימוי הזה חנוביץ' נהנית לנפץ ולחרב, להכתים ולתנף ביצירות הקולנוע והטלוויזיה שהיא מוציאה תחת ידיה בשנים האחרונות. היא נוהגת לשחק בתפקיד הראשי בכל הסרטים שלה, ונדמה שהיא די נהנית להציב אל מול הצופים את ה-Jewish American Princess הזאת, העולה החדשה, התמה, נוטפת היידישקייט והמצוות, ואז, בלי שום עזרה, לעבור לשיטת ההלם. לנתץ את הדימוי הזה מהר ובכוח, בלי שום סנטימנטים, ומבין השברים לחלץ דימוי חדש ושונה של צעירה חרמנית והרפתקנית, שטופת הורמונים ותאבת סקס, אחת שמדלגת בכלילות מפנטזיות מיניות סוערות לקריאת תהילים, מזיון פרוע בסמטה אפלה, להכנות קדחתניות לחתונה יהודית כשרה. קחו למשל את פרק הפתיחה של חנשי, הסדרה החדשה שלה שעלתה אתמול חמישי בהוט. חנוביץ' היא היוצרת, התסריטאית וגם משחקת בה בתפקיד הראשי, וכבר בסצנת הפתיחה היא יוצרת מופע זיקוקין דינור של ריסוק דימויים. הגיבורה, חנשי, נראית שם יושבת על טנק בסמלת סחורה עמוקת מחשוף, מתגפפת בלהט עם חייל חסון, כשמאחוריהם מתנופף דגל ישראל. לאחר שקולות נפץ שולחים את הגברבר להיכנס לטנק ולהתכונן לקרב, צונחת הצעירה לידיהם של חבריו ליחידה בזה אחר זה. הם מסייעים לה לרדת מהטנק, ובתמורה היא מדביקה לספטותיו של כל אחד ואחד מהם נשיקה לחה. אף חיה לא מקופח פה. היהודיה האמריקאית החמה מוכנה לאמץ כל לוחם. אבל אז מתברר פתאום שזה היה רק חלום. חנשי מתעוררת כשהיא יושבת במטוס העומד לנחות בישראל. שערה האדמוני קלוע בצמה סדורה וחולצתה הלבנה הצנועה. היא מוקפת בנשים דתיות כמותה, וממהרת לשלוף ספר תהילים קטן ולקרוא בו לקראת הנחיתה. לכל אורכו של הפרק הזה, התותחים של חנשי ממשיכים לרעום. היא מגיעה לישראל ספק כדי להשתתף בחתונה של חברתה הטובה, ספק כדי להימלט מהארוס הדתי שלה בברוקלין שכבר להוט להתחתן. היא מתרגשת להגיע לעיר הקודש. היא מוקפת בחברותיה הדתיות, אבל היא ללא ספק הכבשה השחורה והחרמנית בחבורה. היא דולקת אחר חיילים חתיכים ברחובות, מתחילה בלי היסוס עם כל גבר צעיר, עדיפות ברורה למזרחים וללובשי מדים. וחנוביץ', היוצרת, מטלטלת את העלילה שוב ושוב בין הדרמטי לקומי, בין הורמונים גואשים לתרייג מצוות. הגיבורה שלה מפלרטטת עם חיילים בשווארמיה המזדמנת, בשם כל היהודים באמריקה, אני רוצה להגיד לכם תודה, אתם כל כך אמיצים, היא אומרת מיד אחרי שהם מעבירים לה את התחינה, ומצדיעה. וכשהיא פוגשת בלוחם מסוכס במדים, היא גוררת אותו לסמטה אפלה, ומבקשת שיזיין אותה מאחור, שלא יבקש רשות ולא יהיה עדין. שיר שמילותיו עם אשכחך ירושלים, מתנגן לו ברקע, מתעקש להזכיר לנו מי זאת שם, נשענת ומטלטלת על הקיר, ומאין היא באה. שני הסרטים הקצרים שחנוביץ' עשתה עד כה, כשעוד הייתה סטודנטית בסם שפיגל, מושקי, 2015, ושבס קאלה, 2017, התהלכו גם הם על החבל הדק הזה שמפריד, או אולי דווקא קושר יחד, דתיות וחרמנות. וגם שם היצירה שלה לא התביישה להיות פרובוקטיבית, ישירה וחשופה, להניח על המסך את מה שרבים מעדיפים להשתיק, או לנעול במגירה סגורה. אני אוהבת לומר דברים שלא תמיד אומרים, להיות האוטסיידר שאומר אותם, אומרת חנוביץ' בריאיון שמתקיים בדירתה התל אביבית, על כוס תה ועוגיות עם לבבות של ריבה אדומה שהיא קנתה במיוחד. התחושה הזאת באה גם מזה שהרבה שנים שמרתי דברים לעצמי, וגם מזה שכשהגעתי לכאן הייתי עולה חדשה, והחברות הכי טובות שלי היו דתיות. אני התחלתי אז לשחרר ולעשות מה שבא לי, אבל הן אהבו אותי ואני אהבתי אותן, והיינו קבוצה שאני הייתי בה השונה. הייתי באה ומספרת להן, שכבתי עם זה וזה, והן היו אומרות, אך, אנחנו לא רוצות לשמוע, אבל מיד גם התנפלו עליי, אפשר עוד פרטים? זה עניין אותן. זה כמובן לא קשור רק לדעת, גם לאופי. יש לי חברות דתיות שהלכו במסלול הרגיל, הקבוע, ויש כאלה שלא. טאקי, למשל, שהיא החברה הכי טובה שלי, ועליה ביססתי דמותה של נוקי, החברה הטובה של חנשי בסדרה, הוא עכשיו גבר, חילוני לגמרי, לוקח הורמונים, עשה ניתוח, כך שכל אחד מאיתנו הלך בכיוון משלו. היא בת 32, מדלגת כל הזמן מעברית לאנגלית ובחזרה, מתחילה משפט בשפה אחת וגומרת אותו בשנייה. מתחילה אותו בניו יורק וגומרת אותו בבניין תל אביבי עם טיח מתקלף באוף שנקין. אמא אורתודוקסית מודרנית. אביה בא מרקע חבדניקי, אבל האופי הדתי של משפחתה שונה ממה שאוהבים להראות בסרטים. לא קהילה סגורה וכובלת כמו בהמורדת של נטפליקס עם אווירה, יותר כמו דתי-לאומי, רק בלי הלאומי. הוריה התגרשו כשהייתה בת ארבע. את אחיה הגדול שלחו ללמוד בבית ספר לבנים בלבד, אבל אותה משום מה העדיפו לשלוח לבית ספר מעורב, שבו למדו בנות ובנים יחד. שם התחיל כל הבלבול, היא מציינת ומשגרת חיוך שמגיע קומפלט עם הבת ממזרי. בתחילת התיכון היה איזה רגע שבו ניסתה ללכת לבית ספר לבנות בלבד, אבל מהר מאוד נמלטה על נפשה. היא התגעגעה לחברים, לא הרגישה טוב בחברה כל נשית, ובכלל חשה שכל היסודות שלה מתחילים להתערער. היו לי אז הרבה שאלות והרבה ספקות, והרגשתי שאין להם תשובות מספיק טובות. הרגשתי שאני בוחנת את אלוהים, מנסה להוכיח שהוא קיים, אבל לא שיתפתי בזה אף אחד. אני בטוחה שהרבה צעירים חוו את זה. זה הרגיש די אפל. ועם כל ההורמונים שגעשו, התחלתי לשאול את עצמי, מה הטעם בכל זה? היא אומרת. ברור לי שאלה שאלות שכולם שואלים את עצמם בגיל הזה, בלי קשר לדעת, וגם שהסיפור הזה משותף להרבה אנשים שגדלו בבית דתי וחזרו בשאלה. היום קשה לי להגדיר את עצמי כחוזרת בשאלה, כי אני מרגישה שזה לא מדויק. אבל אז היה לי הרגע ההוא שאמרתי, אוקיי, אני אדליק את האור בשבת, ונראה אם הוא יהרוג אותי. לא הרג. בסוף התיכון, כשחברי התלבטו בין המשך הלימודים בקולג' לסמינר או ישיבה, לחנוביץ' היה ברור שלימודי דת זה לא בשבילה. מישהו שפגשה הציע לה לנסוע לישראל ולהצטרף למסלול של שנת לימודים באוניברסיטת בר אילן. ציונות לא הייתה משהו שהרטיט אז את ליבה, אבל הרעיון של חופש מוחלט, הרחק מההורים, חיים עצמאיים ללא כל גורם מפקח, זה בהחלט עשה את העבודה. היא עלתה למטוס, וכמו בקלישאה המרוטה של יותר מדי סיפורי עלייה, הגיעה ונפגעה. היא תאהבה בחופש, במנטליות, בישראלים. היה בהם משהו מאוד סקסי, היא אומרת. כי הם לא אמריקאים, כי הם היו בצבא, כי הם מצ'ואים, אבל כאלה שלא פוחדים מנשיות. לא מצ'ואים פייק כמו באמריקה. והמדים האלה, את יודעת, והם כולם חמודים וצעירים, בארצות הברית אף פעם לא חלמתי על המרינס. אבל פה זה צהל, ואני הייתי בבית ספר ציוני, אז אני מניחה שזה השפיע. אני חושבת שאפשר לומר שבאתי לפה והיה מאוד כיף, היא משחררת צחוק מתגלגל. כשחזרה לברוקלין כעבור שנה, זה כבר לא היה זה. היא יצאה ללמוד בקולג', אבל ישראל קראה לה לחזור, ובגיל 21 עלתה שוב למטוס. הפעם זאת כבר הייתה עלייה כהלכתה. אל עסקי הסרטים התגלגלה די במקרה. יצא לה אמנם ללמוד קצת קולנוע בקולג', אבל היא ממש לא התלהבה. בכל זאת, כשחיפשה מה לעשות עם עצמה בארץ, קפצה לסם שפיגל והתקבלה. הסרט מושקי, שיצרה תוך כדי הלימודים, סיפר על שתי חברות שותפות לדירה, דתיות, שאחת מהן, בגילומה של חנוביץ', מסתירה מחברתה שהיא שוכבת עם מישהו. הבחור לא טורח להתעטף בקונדום לפני הסקס, לכל מחאותיה של מושקי, וימים ספורים לאחר מכן, היא מוצאת את עצמה עם פטריה בנרתיק. מרוב לחץ היא דוחפת שן שום לפות, בתקווה שזה יפתור את הבעיה באופן טבעי, אבל אז העניינים מסתבכים והיא נאלצת לספר לחברתה את האמת. החיבור בין סקס, דת, הומור ועברי רבייה עשה את שלו, ומושקי התקבל לפסטיבל ברלין. בסרט גמר הלימודים שלה, שבה סקאלה, היא חזרה לגלם צעירה חרמנית מוקפת בחברות דתיות, שההתנגשויות בין המתירנות שלה לשמרנות שלהן יוצרות שוב ושוב ניצוצות. הפעם הפער ביניהן מתחדד כשהיא חוששת לאבד את חברתה הטובה שעומדת להינשא. באירוע שבת קלה החגיגי היא מצליחה להביך את כל המשתתפות, כשמכל הדברים שבעולם היא בוחרת לדבר דווקא על אורגזמות, על השפיך של החתן ועל מגוון החורים והנקבים בגופה של הקלה החסודה. הסרט הזה זכה לפני 4 שנים בפרס הסרט הקצר הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים. לחנוביץ' אין כל תשוקה לחנך, והיא לא רוצה להשתמש בסרטים שלה ככלי להעברת מסרים. אם יש משהו שמניע אותה כשהיא יושבת לכתוב תסריט, זה בעיקר פוטנציאל ההנאה, שלה ושל הצופים. כשלמדתי בשפיגל לא יכולתי לכתוב את יצירת המופת שלי, אז אמרתי לעצמי, עזבי, מה יהיה לך כיף עכשיו לביים? במה יהיה לך כיף לשחק? ומהמקום הזה עשיתי את הסרטים הקצרים האלה שנורא נהניתי מהם, היא אומרת. אני לא רוצה אחריות, אני לא באה עם מסר. אני רוצה שזה יהיה כיפי, מבדר. ואם אני חושבת על הרעיון שגורם לי להרגיש לא נעים, או על רגע שהיה נורא מביך, אני אומרת לעצמי, טוב, אז את זה תכתבי, כי זה יעניין אנשים. אני בסך הכל רוצה שאנשים יאהבו אותי. זאת לא הסיבה שבגללה אנחנו עושים הכל? בהוד שמו עין מהר מאוד על הצעירה האקצנטרית עם הסרטים הפרובוקטיביים. מירי טובי, מנהלת מחלקת הדרמה בהוד, מצאה בסרטים שלה משהו חצוף ונועז ומצחיק, והציעה לה להתחיל לפתח סדרה. לא הבנתי עוד מה היא מנסה לומר, אבל האופן שבו היא השתמשה במיניות בסרטים שלה היה נורא מעניין, אומרת טובי. היה ברור שהיא מבריקה, זה עובר בכל מפגש איתה, וגם ההומור העצמי שלה. ובגלל שהיום בטלוויזיה, אם אתה לא בקצה, אתה לא קיים, אז עודדנו ללכת עם זה כמה שיותר רחוק. הבנתי שאת כל הסיפור הזה על בחורה טובה ברוקלין, צעירה שהייתה דתייה ורגע לפני החתונה עשתה ויברח, ובאה הנה, היא צריכה לספר דרך ההתנסויות המיניות. וגם אם זה לא 100% אוטוביוגרפי, זה מאוד קרוב לביוגרפיה שלה, כי היא באה לכאן כמו הרבה חבר'ה של תגלית, שמבחינתם, מתברר, זה איזה לונה פארק של מין. אצלה, השימוש בזה היה מאוד קיצוני, אבל לא סתם כפרובוקציה לשם פרובוקציה. היא רצתה לומר משהו. חנוביץ' הבינה שזו הצעה שאי אפשר לסרב לה, וישבה לכתוב את חנשי, שחוזרת כאמור להתנהל באותם עולמות תוכן שבראה בסרטים הקצרים שלה. וכמו במושקי, גם הפעם היא חוזרת לגעת בסיטואציות מהביוגרפיה הפרטית שלה, שבהן נקלעה לסקס עם קונפליקט, כזה שמטשטש את גבולות ההסכמה. כשהיא מספרת על החוויות הפרטיות והאינטימיות שלה, ששימשו השראה לסצנות הללו, שמטבע הדברים לא היו מאוד נעימות, קשה שלא להתפלא על הקלות שבה היא מדברת עליהן, על תיאוריה העמוסי הפרטים, על העובדה שמישהי, ועוד מרקע דתי, פורסת אותם ככה לפני העולם. כשהייתה בתיכון היא מספרת, רוב החברים שלה לא עשו סקס, אבל הם עשו דברים אחרים, הכל חוץ מחדירה. כולם היו חרמנים. היה בית ספר מעורב בנות ובנים, וזה פשוט קרה. כל אחד החליט איפה הקו שלו עובר. הייתה לי למשל חברה שעשתה את זה בתחת, כי הסבירה שככה היא בעצם עדיין נשארת בתולה. ומתברר שזו שיטה הרבה יותר שכיחה ממה שחשבתי, היא אומרת. בכל אופן, כשאני הייתי בת 17, הסתובבתי עם בחור ישראלי והיינו עושים כל מיני דברים. אבל לא סקס עם חדירה, כי הוא ידע שאני מחכה לחתונה. ואז, שבועיים אחרי יום הולדת 18 שלי, היינו ביחד. אני הייתי מעליו, ובשלב מסוים, הוא פתאום משך את התחתונים שלי ונכנס, בלי לשאול אותי. אני זוכרת שאמרתי, לא, 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 כי שמרתי את עצמי לחתונה. ובאותו הרגע חשבתי שזהו, הלך עליי. אף אחד כבר לא התחתן איתי, אף אחד לא ירצה אותי. אבל אז, בגלל שזה כבר קרה, פשוט המשכתי עם זה. הייתי חרמנית ממש. הוא היה יותר מבוגר ממני, בן 25, ישראלי שבא לעשות כסף בארצות הברית. ואני זוכרת שכשיצאתי מהדירה שלו אחר כך, חשבתי לעצמי, מה, זהו? על זה כולם מדברים? ובמקביל גם, אוקיי, מה אני עושה עם עצמי? כי עכשיו אני סחורה פגומה. לא דיברתי על זה עם אף אחד, כי לא היינו מדברים על כאלה דברים. אז במשך שנים שמרתי את זה לעצמי, והרגשתי אשמה. מצד שני, גם היה בזה משהו מאוד משחרר, כי הרגשתי שזהו, עכשיו אני יכולה להיות משהו אחר. כבר לא מחויבת להיות נשואה עם ילדים, לגור בברוקלין, ליד ההורים, להיות זאת שעושה את כל מה שמצפים ממנה. אז זה היה מאוד מבלבל, וזה היה גם מורכב. כי מצד אחד, הוא אנס אותי. אם כי לקח לי שנים להבין עד כמה זה היה לא בסדר. ומצד שני, זה שחרר אותי. מישהו הסביר לפעם שמקרים כאלה מכונים לפעמים אונס אפור. כשאומרים הוא אנס אותי, יש בזה משהו נורא שחור לבן. ואילו אני מרגישה שהחוויות האלה שלי הן מורכבות, שנמצאות בתחום האפור, אומרת חנוביץ'. לכן, למשל, אני לא מרגישה שצריך להניש את הבחור הזה, או שהוא צריך ללכת לכלא. אין לי צורך לבטל את האנשים האלה. את מבינה למה אני מתכוונת? לאורך השנים היא נהנתה מסקס, אבל גם היא השתמשה בו כדי לברוח, היא מודה. לברוח מעצמה, לברוח מהתמודדויות, לברוח נקודה. רק כשהחלה לדבר בפתיחות עם החברים הקרובים, לספר להם על מעלליה, לשתף אותם בחוויותיה, הרגישה הקלה. פתאום זה נעשה קל יותר. ופתאום הבנתי שכשאני ישירה ופתוחה, אנשים מזדהים עם זה. ועוד דבר שהבנתי זה שכשאני פתוחה ומדברת על הדברים היותר מביכים, מהמקומות האלה גם נובעת הקומדיה. אני זוכרת למשל שכשהייתי בכיתה זין, ישבתי עם כמה חברות, ואחת מהן שעל השיער ממש ארוך, סיפרה שהיא אוהבת איך אחרי המקלחת הוא נתקע לה בתחת והיא מושכת אותו החוצה, ושאז זה מרגיש לה גם מוזר וגם כיף. כולן כמובן צחקו, אבל מבחינתי זה היה רגע שבו הבנתי שדיבור על דברים שהם סוד יכול נורא להצחיק אנשים ולגרום להם להיפתח. מקרה נוסף של אונס אפור כהגדרתה התרחש כשלמדה קולנוע, ובו היא כבר השתמשה כשכתבה את מושקי. היה אז מישהו שהיינו יוצאים לפעמים, שוכבים, אבל לא היינו זוג. פעם הוא התקשר אליי בשתיים בלילה ואמר שהוא רוצה לבוא. ידעתי בדיוק מה הולך לקרות, היה ברור שאנחנו הולכים לעשות סקס, וזה היה בסדר מבחינתי. אבל הוא בא והיה קצת שיקור, ובשלב מסוים כשהיה מעליי הוא נכנס והיה בלי קונדום. זה היה מפחיד. אני זוכרת שניסיתי לדחוף אותו, אבל הייתי חצי ישנה וגם לא רציתי להרים קול כדי לא להעיר את השותפות שלי. אז הוא הפסיק ואמר, אני לא יודע אם יש לי קונדום, את רוצה שאני אלך? אז אמרתי שלא, זה בסדר, אתה יכול להישאר, רק תגמור בחוץ. בדיעבד כשחשבה על מה שקרה, לא הייתה בטוחה אם עשתה את הדבר הנכון. האם הוא הפעיל עליי לחץ? אני לא בטוחה, הרי הוא נתן לי הזדמנות להעיף אותו מהדירה שלי. זאת הייתי אני שלא רצתה להחזב אותו. והפעם זה גם היה מישהו בגילי, לא כמו בפעם הראשונה כשאני הייתי בת 18 והבחור היה מבוגר ממני וניצל את זה שהייתי צעירה. כמה ימים אחר כך אמרתי לבחור, תקשיב, משהו פה היה שונה, זה היה לא בסדר. בהתחלה הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו, אבל בסוף הוא הסכים איתי. אבל גם במקרה הזה המשכתי אחר כך לשכב איתו, כי זה היה כיף. אז מבחינתי זה היה תרפויטי להתעסק בעניין הזה במושקי, כי אני מאמינה שאפשר למצוא הומור גם בסיטואציות אפלות. למשל בסצנה שבה הוא מסובב אותי ואני אומרת לו, שים קונדום, שים קונדום, והוא מסכים ועושה את זה, ואז קצת כואב לה והיא אומרת לו, תודה, על זה שהוא שם קונדום, זה עולב. גם בכאן שהיא מציגה סקס שמאתגר את גבולות ההסכמה, כזה שבעידן מיטו לא עובר חלק. אבל לדברי מירי טובי זה בדיוק החופש הכי גדול של גיבורת הסדרה, שיכולה לבחור איזה מין היא עושה, כולל להגיע למצב שמישהו עושה לה משהו בכוח, כי זה מה שהיא ביקשה. במובן מסוים זה קצת פוסט-מיטו, כי היא אומרת מה היא רוצה, וזה יכול להיות כל דבר. ובעיניי זו הייתה הדרך שלה להתמודד לא רק עם איזה עניין אישי, אלא עם השאלות מה זה להיות יהודיה ולהיות ישראלית, ואיך הופכים את המקום הזה לבית. זאת בחורה מברוקלין שבאה לפה כדי לבדוק את הבחורים והחיילים ואת המין בישראל, ולנסות הכל. להביא את עצמה לפינות הכי מסוכנות דרך המין, וככה בסוף למצוא את עצמה ולהבין למה היא נשארת פה. זה סיפור הגירה, אבל דרך מין. ובשביל מישהי שגדלה במקום שבו מין הוא האיסור הכי גדול, זה מאוד מקורי ואמיתי. היא באה לאנוס את הארץ הזאת, לזיין אותה, והיא מתה עליה. לא חשבת שזה יהיה בוטה מדי, ירתי הצופים, יכעיס דתיים, ובמיוחד עכשיו כשהדתיים הם אדוני הארץ החדשים? טובי. ברור שחששתי, אבל התחושה שלי היום היא שאם לא נכעיס קצת, זה כאילו אנחנו לא קיימים. זה התפקיד שלנו, לעורר שאלות. אליזה רצתה לומר משהו על היחסים בין גברים לנשים, וקצת שברה את הכלים כשעשתה את זה דרך בחורה דתייה. מי קהל היעד של הסדרה? חילונים? דתיים? כולם. ובעיקר כאלה שלא מעזים לראות טלוויזיה, כי דווקא את זה יבואו לראות. כשחנוביץ' התחילה לכתוב את חנשי, היה ברור לה שתשחק בעצמה את הגיבורה. זה הצליח לה בעבר, היא נהנתה מזה. אז למה לא? את הבימוי החליטה להפקיד הפעם בידי אחרים, אהרון גבע ומיקי טריאסט, אבל היא עדיין זו שניצבת במוקד של היצירה. חנוביץ' מרגישה בנוח לפני המצלמה, וגם שיחקה בעונה הראשונה של המפקדת את אליסה, העולה החדשה מקנדה, שצונחת להווי המוטרף של הטירונות הצהלית, אבל היא לא תופסת את עצמה כשחקנית של ממש. נראה לי שקשה מדי ללכת לאודישנים ולספוג את כל הדחיות, היא מסבירה. כמי שהייתה בצד השני של האודישנים, אני יודעת שהרבה פעמים זה בכלל לא תלוי בכישרון. לא, אנחנו צריכים מזרחים. זה לא קשור לשחקנים טובים או לא. אבל בדברים שלי, אני אוהבת לשחק, ובשבילי זה גם תרפויטי, כמו למשל בסצנת הסקס במושקי. סרטיה הקצרים עוררו הרבה סקרנות בנוגע לחיים הפרטיים שלה, היא מודה, ומן הסתם אותו הדבר יקרה עכשיו, כשהדמות הלא שגרתית של חנשי יוצאת לעולם. אנשים שואלים אותי הרבה פעמים, מה את? חוזרת בשאלה? את דתייה? אני לא יודעת איך להגדיר את עצמי. לא חזרתי בשאלה, יש הרבה דברים שאני עדיין עושה, או כי אני אוהבת אותם, או כי אני מרגישה אשמה, או שניהם. אני אוהבת למשל להדליק נרות שבת בזמן, ואז מיד אחרי זה אני אדליק את הטלוויזיה, היא צוחקת. או נגיד אנחנו הולכים לבית קפה בשבת, אז אני לא משלמת כי אני לא מתעסקת עם כסף בשבת, אבל אין לי בעיה שהבן זוג שלי משלם. היה לי גם חשוב שנשמור סוג של נידה אחרי שהתחתנו. ראיתי בזה משהו פרקטי, שומר על ניצוץ בזכות האיסור לגעת. המגבלות מתי מותר או מתי אסור, והידיעה שתכף נגמר הזמן שמותר. אז החלטנו שאנחנו עושים את זה, אבל בדרך שלנו. וגם המקווה. הלכתי כמה פעמים והמשכתי עם זה, כל עוד הרגשתי שזה רגע של מדיטציה בשבילי. אבל אחר כך זה כבר פחות התאים לי, והעניין של שבת זה משהו שקשה לי. עכשיו כאמור, היא בשלבים אחרונים של הריון, מקווה שתספיק להשלים את העבודה על הסדרה לפני הלידה. את בן זוגה, עדי וישניה, פגשה על סט של סרט. הוא למד קולנוע באוניברסיטת תל אביב, בא לעזור בצילומי סרט גמר של מישהו שלמד איתה בשפיגל, וחנוביץ' שמה עליו עין. חשבתי שהוא חתיך ורציתי לשכב איתו, היא מסבירה בישירות אופיינית, ואז מגבירה. בסוף יצאנו איזה חודש בלי לשכב כי הייתה לי דלקת בשתן, ואז פטריה בנרתיק, ואז מחזור. אז בהתחלה רק יצאנו לדייטים. ואז, כשסוף סוף שכבנו, זה לא היה משהו. בשלב מסוים זה השתפר, אבל אז נפרדתי ממנו. דיברתי עם חברה ואמרתי לה שהוא נחמד מדי, שהוא מכבד אותי, וזה לא מה שאני רוצה, כי אני מעדיפה גבר אגרסיבי. אבל אחרי השיחה איתה חשבתי, רגע, אז מה אני רוצה, גבר מניאק? ברור שלא. אז מה לא בסדר איתי? ובאמת אחרי כמה ימים סימסתי לו, הוא שכנע אותי שניפגש שוב לקפה, והשאר היסטוריה. אנחנו יחד כבר 5.5 שנים, ולפני שנה וקצת התחתנו. אני לא רציתי מסיבה, לא רציתי אירוע, רציתי חופה כשרה. האם את מכוונת לקהל ישראלי או גם אמריקאי? גם וגם. אני רוצה שזה יעבוד בארץ, אבל גם חושבת על חול. כי let's be תכלס, ככה עושים יותר כסף. נגיד פאודה או שטיסל, הם בטח מרוויחים יותר כסף כשזה שם ולא רק פה. וחוץ מזה, ישראלים מכבדים דברים אמריקאים. אני מאוד מקווה שימכרו את הסדרה ושהמשפחה שלי תוכל לראות אותה. כל הזמן היו לי ריבים עם אנשים שעבדו איתי על בדיחות שישראלים חילונים לא מבינים, ואני תמיד אומרת להם, תקשיבו, אתם לא מכירים את העולם שלי והבדיחה הזאת נשארת. תני דוגמה. בפרק 9, למשל, יש איזה עניין שהם מגיעים למסעדה כשרה למהדרין, אבל אין שם לחם ליד הכיור. אז הם נלחצים. מה נעשה? אין פה לחם. כלומר, אי אפשר לברך המוצי סמוך לנטילת הידיים. או שיש דברים שוויתרתי עליהם. איזו שרשרת חנשי תענוד, למשל. הביאו לי בהתחלה שרשרת עם תליון בצורה של ארץ ישראל. אבל אז אנשים אמרו לי, את לא יכולה לענוד את זה, זה ארץ ישראל השלמה. אמרתי להם, ארץ ישראל השלמה? לא שמעתי את הביטוי הזה בחיים. אם אתם שואלים מאיפה חנשי באה, זה לא נמצא במודעות שלה בכלל. וגם אני כיוצרת לא חשבתי שזה מעליב. בסוף בכל זאת הלכנו על מגן דוד קטן, אבל כמו שהם חושבים שזה מעליב, הדבר הזה העליב אותי. יש הרבה אנשים שלא חושבים כמוכם וזה לגיטימי. ההורים שלך עדיין דתיים. איך הם מגיבים ליצירות שלך, לעיסוק המוגבר במיניות? הם מאוד מתרגשים. לימי אין בעיה עם זה כי היא אומנית בעצמה, ואבא שלי לא היה עושה סדרה כזאת בעצמו עם כאלה נושאים, אבל הוא כל כך תומך בי. בשדה התעופה בארץ הוא סיפר לכולם, הבת שלי שיחקה במפקדת ועכשיו היא עושה סדרה להוט. וכשיבוא לפה הוא מתכנן להגיד בארומה, כשישאלו איך קוראים לו, שהוא חנשי. ליהקת את הנרי וינקלר, פונזי, לתפקיד אביך בסדרה. למה דווקא הוא? חיפשנו שחקן פה, לא מצאנו מישהו מתאים, ואמרתי לארון ומיקי, תקשיבו, יש לנו הקלף שיש יהודים בארצות הברית שאוהבים את ישראל, ויהיו מוכנים לעשות דברים בשבילה. אז ארון עשה רשימה של כל השחקנים בגיל הנכון שנראים ויכולים להיות אבא שלי, ואז צמצם את זה למי שלא נגד ישראל. והנרי היה אחד האנשים ברשימה הזאת. אז פנינו אליו, נראה לי שעזר לנו שזה היה בתקופת הקורונה, כי אנשים רצו לטייל וזו הייתה הזדמנות בשבילו לבוא לארץ. זה ממש מרגש. גם קרוליין אהרון, שמשחקת את אימא של ג'ול מייזל בגברת מייזל המופלאה, הסכימה לשחק בסדרה וגם היא מאוד מוכרת. אז אנחנו משתמשים בשמות שלהם כדי למכור את הסדרה. והיה כיף לעבוד איתם כי שניהם סופר מקצועיים. חנוביץ' עובדת עכשיו על פיצ'ר שמבוסס על סרט הגמר שלה ומקווה לצלם אותו בשנה הבאה. וגם כותבת מחזה, וכבר יש לה רעיון לעוד סדרה. אבל באותה נשימה היא מזכירה שנקלעה למקצוע הזה די במקרה. האמת שאני בכלל לא יודעת אם ממשיך בתחום הזה, היא אומרת. זה לא שתמיד רציתי לעשות סרטים מוסדרות. היא לא בהכרח מצוידת בחלופה זמינה. חנות הדגים מתחת לבית שלה שבה רצתה לעבוד, לא קיבלה אותה, היא טוענת, ולרגע קשה להבין אם היא רצינית או מתבדחת. אבל נדמה שזה בדיוק אזור הדמדומים שבו היא מרגישה הכי נוח. מצד אחד את אומרת, אני רוצה לבדר, מצד שני, בסדרה שלך, את נוגעת במקרים שהם לא ממש כאלה. פגיעות מיניות הן לא נושא קלאסי לקומדיה, את יודעת. אני לא יודעת, אין לי איזו מטרה. בשלב מסוים בלימודים הבנתי שאי אפשר לנסות לכתוב משהו טוב, אז מה שאני צריכה לנסות זה פשוט לכתוב משהו שכיף לי לכתוב. אני מתעסקת עם הדברים שלי, ואני מקווה שזה יעניין אנשים אחרים. אני זוכרת שהתסריטאי ארז קואל לימד אותנו בשפיגל, ואני בדיוק נאבקתי אז עם אחד התסריטים שלי. והוא הרגיש שלא עשיתי מספיק עם הדמות ושהיא עדיין פרווה. אז הוא אמר לי, אם את חושבת על איזו שורה, איזו סיטואציה, איזה דיאלוג, והוא גורם לך לומר לעצמך, לא, לא, אני לא רוצה לעשות את זה, אז דווקא את זה את צריכה לכתוב. והעצה הזאת נשארה איתי עד היום. אחד הדברים שמעניינים בפרק הראשון בסדרה, זה המבט שלך, כאוטסיידרית על חיילי צהל. נדמה כאילו את לוקחת את החייל הישראלי ההירואי, גאוות המפעל הציוני, הסקס סימבול היהודי האולטימטיבי, והופכת אותו לפנטזיה מינית ילדותית וקצת מטופשת, נוטפת חינה, שמתרסקת סופית בסצנת סקס אלימה בסמטה אפלה. מבחינתי, המקום היחיד בפרק הראשון שהוא סוג של סטירה, שאני באמת צוחקת עליו, זה הסצנה עם החייל בבית חולים. חנשי הולכת לבקר אותו שם כי היא חושבת שהוא כזה גיבור שנפצע בפעולה צבאית. ואז מתברר שהוא בכלל היה בתאונת דרכים. זה לגמרי צוחק על הפנטזיה של בחורות אמריקאיות על מה זה חייל. והבחור, בסמטה החשוכה, למי אכפת אם הוא במדים? פה מבחינתי אין מסר, יותר חוויה אישית. כי דמייני איך זה יהיה להיות עם כל החיילים האלה בסופו של דבר. זה כמו הפעם הראשונה שלי, כשאני דמיינתי שיהיו מסביב המון קריות והרבה נרות, ובסוף סתם שתינו קפה, אכלנו ופלים, וזה פשוט קרה. כלומר, זה ממש לא היה כמו שחשבתי שיהיה. אז גם בסצנה בסמטה, היא מנסה להראות עד כמה היא שולטת במצב למרות שהוא בכלל משתלט עליה, וחשוב היה להראות עד כמה היא שמחה מזה, למרות שזה היה די עלוב. לגבי הביקורת על צהל או על ישראל בכלל, חשוב לי לומר שבלב שלי אני מאוד ציונית. אני מרגישה שבימים האלה המילה ציוני כבר הפכה למסוכנת, כי בארצות הברית את כבר לא יכולה לומר שהציונית, זה מתפרש כאילו את רוצה להרוג פלסטינים. אבל זו לא החוויה שלי. החוויה שלי היא שאף פעם לא ממש הרגשתי שייכת, גם כשגדלתי בניו יורק. ופה, לעומת זאת, אפילו שאני יודעת שמתישהו נעזוב את הדירה הזאת ואני לא יודעת איפה נגור, יש משהו בישראל שגורם לי להרגיש בבית. וזה קשור ליהדות, קשור לזה שפה אני יכולה להיות איזה סוג של דתייה שבא לי. אני יכולה להיות איזה משהו לא ברור שנוח לי. ועם כל אחרה, אין שום מקום אחר בעולם שאני מרגישה בו את החופש הזה. זו בשבילי הציונות. המורדת. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.